הפרק של השבוע הוא בחסות WeWork בישראל. ואני רוצה לספר לכם על תוכנית חדשה שהם השיקו כאן בארץ, שכל המטרה שלה זה לתמוך בסטארט-אפים, מאזיני ומאזינות הפודקאסט הזה, עסקים קטנים ואפילו ארגונים חברתיים בתחילת הדרך. אז WeWork משיקה בישראל תוכנית גלובלית שנקראת WeWork Growth Campus, שזו תוכנית למען מיזמים ישראלים שבסופו של דבר כוללת סיבסוד של חללי עבודה. במסגרת התוכנית מקצה WeWork משרדים במחיר מסובסד גם בתל אביב וגם בירושלים בכמה מיקומים, במטרה לעזור לצמיחה של האקוסיסטם היזמי המקומי בתקופה הזו. בנוסף למשרדים במחיר מסובסד, התוכנית גם תכלול כמובן ליווי של תוכן מקצועי וחיבורים עסקיים שאמורים לעזור לעסק או לחברה שלכם, וארגון אירועים שרלוונטיים לסטארט-אפים שרוצים לצמוח, וכל זאת במטרה לקדם חדשנות בישראל. הרשמה לתוכנית נפתחה עכשיו, ותנאי הזכאות המלאים שצריך כמובן לעמוד בהם והגשת מועמדות ניתן לעשות דרך האתר של WeWork בישראל, שזה wework.co.il. WeWork זה WeWork, ולינק להגשה נמצא בדיסקריפשן של הפרק. אז אם אתם עומדים בתנאי הזכאות ורוצים משרדים במחיר באמת מצחיק, ואתם סטארט-אפים או מובילי עסקים קטנים או ארגונים חברתיים בתחילת הדרך, תירשמו בלינק בדיסקריפשן. שיהיה בהצלחה.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט לפרודקט, שבו נדבר עם אנשים שבונים מוצרים. אנחנו נדבר על האתגרים, הדילמות, ההצלחות, הכישלנות, מה כן ומה לא. אני דוד קלר, מנכ"ל מניוון תל אביב, ואיתי נמצא משה אקנין, מומחה לפיתוח מדפסות תלת ממד. שלום משה, מה שלומך?
טוב, תודה. Thanks for having me.
תודה לך. בוא נתחיל מכמה מילים עליך.
זהו, בן 52, שני ילדים. ילד אחרי שירות קרבי, ילדה שמסיימת את השירות שלה עוד מעט, ככה שחלק כבר גדולים. מבחינת תארים, התחלתי בתור הנדסאי מכונות, במהלך השירות הצבאי עשיתי תואר ראשון במכונות, אחרי זה עשיתי MBA. בהתאם לסיפור הישראלי המקובל, הייתי 15 שנה ב-81, מסלול קצת לא שגרתי שם, בתור, התחלתי כחייל דוראי, סיימתי רב סרן. אחרי השחרור, מסלול הרגיל, שוב סטארט-אפ עם קולגות מהיחידה, שעשה את כל הסייקל, כאילו מההתחלה מאוד מבטיחה וגדילה מאוד מהירה, ואז גם סגירה שלימדה המון, זה חתיכת בית ספר. משם המשכתי לאירונאוטיקס, שם נפגשנו. אחרי זה התקרבתי יותר לתחום של פיתוח ציוד הדפסה תלת-ממדית. הצטרפתי לאובג'י ב-2009, ניהלתי שם 4 שנים את קו המוצרים העיקרי, אחרי זה 3 שנים רלוקיישן בארצות הברית. נשמע לי כמו איזה סיפור מאוד סטנדרטי ישראלי כזה של הייטקיסט.
כן.
זהו, 2017 עזבתי את סטרזי, התחלתי לייעץ. במהלך התקופה הזו, הייעוץ שלי גם כולל זינוק להיות CTO של פעם אחת של חברה בברלין, בשביל שנתיים, ופעם אחת של חברה ברחובות, חברת פוטק. זהו, לא אוהב ללמוד. כל מה עושה דברים חדשים, גם עכשיו אני אוהב מאוד לשמוע פודקאסטים, אבל פעם ראשונה אני בצד השני של המיקרופון, וזה, מבחינתי, זה מאוד נחמד.
מעולה, אז ככה, אנחנו רצינו באמת לדבר על כל עולם הדפסת תלת ממד, ונשמע שבאמת ביקרת, ואתה מכיר את התעשייה הזאת לעומקה ולרוחבה. תן לנו איזו סקירה היסטורית קצרה על כל התחום הזה.
אוקיי, אז אני מאוד חובב היסטוריה, אז סתירה היסטורית זה תמיד נחמד. יש רק עניין אחד קטן, וגם אני חטאתי בו עד עכשיו, וזה שאני לא אוהב את השם מדפסות תלת ממד, או הדפסה תלת ממד. הדפסה זה מה שפיתח גוטנברג בי שם במאה ה-15, אני חושב.
כן.
והאמת שאנשים קוראים את זה פצצת הממד, כי זה קל להסביר לאנשים, תקשיבו, אנחנו במקום לעשות דף אחרי דף אחרי דף, אנחנו עושים שכבה אחרי שכבה אחרי שכבה. וגם לא מעט מהטכנולוגית יצאו מתוך דו-ממד, ופשוט הוסיפו להם את הממד השלישי, אבל השם קצת חוטא. אני אוהב להשתמש ב-Additive Manufacturing, בעברית קוראים לזה ייצור תוספתני, וזה נשמע כמו מחלה, אז אני אשתדל לא להשתמש.
מחלה קשה.
כן. או שזה נגיד AM, כאילו, זה מה שקובל, Additive Manufacturing, זה מה שאנשים צריכים משתמשים. מבחינת היסטוריה מדובר בטכנולוגיה שהתחילה להתפתח לפני 40 שנה. לוקחים את זה אחורה לתחילת שנות ה-80, אז איש אחד מאוד חכם בשם צ'אק הול, פיתח את מה שנקרא היום SLA, סטריאוטוגרפיה, שזה בגדול הדפסה בעזרת, שוב אמרתי הדפסה, ייצור בחלקים בעזרת חומרים שהם פוטופולימרים, חומרים שמתפלמרים, שהופכים למוצקים, מנוזל למוצק, תחת נוכחות של אור אולטרסגול. זו טכנולוגיה שקראת SLA, מאוד מקובלת גם היום. אבל אנחנו מדברים על 40 שנה. כמה שנים אחריו, אמריקאי אחר מאוד מרשים בשם סקוט קראמפ, פתח את מה שקוראים FDM, מה שרוב האנשים חושבים עליו, ככה מדמיינים כשהם אומרים, חושבים את פסת התמד או אדיטיב, זה אותו בדיוק, את אותו אקסטרודר, אותה פייה שזזה ומניחה חומר תוך כדי שהיא זזה. החומר הזה הוא בעיקר פלסטיק, לא תמיד, אבל לרוב פלסטיקי. יש סיפור, אפרופו היסטוריה ואנקדוטות, שזה כל התחיל מזה שהבת שלו בסיינס פרוג'קט שהיה לו בבית ספר, היא החליטה שהיא רוצה לעשות צפרדיה, פרוגי, והוא אמר, אוקיי, עכשיו אני מייצר לה עכשיו צפרדיה, והוא לקח אקדח דבק חם, שכולנו מכירים, כאילו משיעורי עבודת יד, והתחיל לבנות בעזרת אקדח דבק חם, משהו שנראה כמו איזשהו צפרדע, ואמר, רגע, בעצם אם אני יכול לעשות את זה ידנית, אז למה לא לעשות את זה עם מכונה, ומשם זה התחיל. אנחנו מדברים עדיין על אמצע סוף שנות ה-80, שהמאה הקודמת. אותה תקופה בערך גם באוניברסיטת אוסטין, טקסס, טקסס אוסטין, התחילו לפתח את מה שנקרא היום SLA ו-SLM, שזה הדפסה בעזרת לייזר אינפרה אדום על גבי אבקות. זה הסקאלה. משם התחילו, ורוב הטכנולוגיות האלו עם מה שרצה עד היום, יש וריאציות, יש כל מיני דברים שנוספו, בטח כאילו אנשים שומעים את זה ומכירים מהתחום רגע, אבל לא אמרת על זה ולא הוא, אבל משם זה התחיל. אם לוקחים את שנות ה-80, קרוב לשנת 90, שהפטנטים האלו נתחילו להיכתב, ולוקחים 20 שנה, אנחנו מבינים שיש שם בסביבות 2010, כל הפטנטים האלו פקעו. ומה שקרה בתקופה הזו, זה שהמון המון חברות קטנות, שהפטנטים פקעו, ויכלו עכשיו להשתמש בהם כדי לייצר מכונות, פשוט פטריות אחרי הגשם. התחילו להתפתח, ומעבר לשלוש החברות העיקריות שאפשר לדבר עליהן בתקופה הזו, שזה 3D System של צ'אק הול, סטרזיס של, סטרזיס האמריקאית, המקורית, של סקוט קראמפ, ונגיד EOS, חברה שעושה SLA-SLM, התחילו לצוץ המון המון. היום יש, תלוי איך סופרים, אבל יש משהו כמו 500 חברות שעושות ציוד או תוכנות או חומרים. או, רוב החברות האלו עם סטארט-אפים, אין חברות מאוד מאוד גדולות, כאילו חברות הגדולות, ואני עושה ככה עם מרחבות עכשיו, אבל אף אחד לא רואה, זה חברות של מאות אנשים, כמו של כאילו, סטרלזיס או חטיבות של GE או משהו כזה. היום אפשר לדבר על 5 טכנולוגיות עיקריות שנעשה בהם שימוש, שוב, זה ה-SLA, שאלה גם מצרפים את ה-DLP, זה דרך אחרת להקרין אור UV על פוטופולימרים, יש את ה-FDM הסטנדרטי הרגיל שאפשר לקנות גם בכמה מאות אלפי דולרים ולהדפיס בבית לצורך העניין, אני משוכנע שאיפשהו כאן מסביבנו, יש אחד כזו.
יש איזה כמה, כן.
SLS ו-SLM, שזה בלייזר IR על אבקה, SLS זה פלסטיק, SLM מטל. יש היום נטייה ללכת לכיוון של מה שנקרא ביידר ג'טינג, שזה אומר אופשוב אבקה, אבל מטיזים חומרים, נוזלים כאלו ואחרים, שבתחת השפעת אנרגיה, אור, IR או משהו אחר, מתמצא, גורם לאבקה להתמצק. ויש גם את כל מה שקשור לאינג'ט או מטיריאל דיפוזיציה, שזה בצורך הטכנולוגיה של אובג'ט. זהו. זה פחות או יותר גם ברמת הטכנולוגיה. התעשייה הזו ידעה להיות ומועדות לאורך כל התקופה. מרג'רים, כאילו חברות שהתחברו, אולי מבחינתנו הדבר הכי ידוע זה אובג'ט וסטרזי שהתחברו ב-2012. שירו לי את הרילוקיישן עם המשפחה לסטרטאזיס 2013. אבל יש עוד כאלו. יש לא מעט חברות שבולעות חברות, חברות שמתאחדות עם חברות, וגם אולי לא מה שצצות. עד 2014, השוק הזה היה שוק מטורף למדי. כאילו, year over year, כאילו, double digit year over year, צמיחה של מעל 10% שנה לשנה, אנשים קנו מכונות, היה הייפ מטורף. כאילו, את המילה הייפ אנחנו נשמע הרבה.
כן.
אפילו, תראה, בתקופת המשבר של הסאב פריים, 2008-2009, כמובן שהייתה הייתה בטח בארצות הברית, אבל לא ממש נעצר. אני הצטרפתי לסטרזיס, לאובג'ט, ב-2009, וזה באמת הייתה תקופה שאנחנו פרצנו לכל הכיוונים, כאילו. ואז, הגיע 2014, ופתאום אנשים הפסיקו לקנות מכונות.
קרה משהו ספציפי?
לנו בתור אנשים בתוך התעשייה לקח המון זמן להבין מה בעצם קורה פה. כי אנשים שיכולים לקנות חומרים, כלומר שמכונות שיהיה להם, השתמשו בהם. הם קנו חומרים להכניס למכונות כדי להמשיך לעשות, ולייצר לעצמם חלקים. הם המשיכו לקבל שירות, זה לא שהם זרקו את המכונות לחצר. הם ביקשו שהם יבואו טכנאים, ויתקנו, ויסדרו, ויסדרו שירות שגרתי, אבל לא קנו מכונות חדשות. ולקח, וכאן כבר יש עניין של, של דעות, כאילו, מה בדיוק קרה שם. ספוילר אלרט מבחינתי, מה שאני מבין שקרה שם, זה שלקוחות הבינו שבשביל מה שהם יכולים לעשות עם המכונות, יש להם מספיק מכונות, הם לא צריכים נוסף. כן, אז מכונה מתיישנת אחרי 3-5 שנים, נחליף אותה בדור אחר של אותה מכונה. אבל אין שום איזשהו צורך להוסיף עוד מכונות, או לעשות איזשהו סקייל-אפ של היצור, כי זה מה שיש, וזה מספיק טוב לנו. כמובן שחברות רצו יותר, רצו שהמכונות יעשו יותר, אבל המכונות לא עשו יותר, אז הם לא קנו יותר.
ככה, כשדיברנו לפני הפגישה, אחד הדברים שאלו זה ש כל התעשייה הזאת היא במקום שהוא פוסט-הייפ, היא קצת תעשייה שמחפשת use case, כי אפילו מעצם שמה, additive manufacturing, בהרבה מבונים, manufacturing זה לא. זה אולי additive prototyping, אבל עוד יש מעט מאוד מקרים שבאמת אתה באמת מייצר, או יכול להתחרות עם, עם אפשרויות ייצור מקבילות. מה דעתך על העניין הזה?
אז ככה, אני משוכנע, אני תמיד אומר שכאילו ה-additive manufacturing או ייצור זה דבר נכון שאליו צריך ללכת. יש use cases. העניין הוא שהתעשייה עצמה לא מתרגטת אותם, לא הולכת ומנסה לאסוף אותם. לפעמים לקוחות מתחננים, כאילו יצרנים שמייצרים חלקים. שמייצרים הרכבות, שמייצרים דברים פיזיים, בשיטות, מה שבתחום שלהם קוראים הקלאסיות, הקונסרבטיביות. הם מבינים את היתרונות של additive manufacturing, והם רוצים, אבל התעשייה לא ממש שם. עכשיו, שומעים על יתרונות.
איך דבר כזה אבל קורה שיש צורך והתעשייה לא נותנת לו מענה?
אני חושב שהייתי שבוע שעבר בכנס של התעשייה בברלין, ואני חושב שזו פעם ראשונה ששמעתי באמת שיש התפכחות מצד התעשייה עצמה. שבאים אנשים באים ואומרים, תקשיבו, זה לא מתרומם, ובוא רגע נחשוב למה. ואז מתחילים לדבר עם אנשים. לכל אחד יש את הסיבות שהוא מביא. יש דבר אחד שאולי הוא נע יותר לכיוון הפסיכולוגיה, ורובנו שם מהנדסים. וזה העובדה שרוב החברות תקועות בלגאסי שלהם. רוב החברות הן חברות שכבר נמצאות 30 שנה, 20 שנה, 10 שנים אפילו בשוק, והם כבר לא אותם סטארט-אפים יזמיים שהיו פעם. ויש להם את המכונות שהם מוכרים, והם עושים מהם כסף. לא כולם רווחיות, לא כולם מאוד רווחיות, אבל הן מתגלגלות. ולעשות את השינוי שבאמת יפגע למה שלקוחות סופיים, יצרנים, שרוצים להשתמש במכונות האלו, יקבלו, זה מצריך איזושהי כמעט מהפכה קטנה בכל חברה כזו. זה מצריך למשל לא לחשוב ברמה של, אוקיי, אנחנו נוציא את הדור הבא של המכונה הקיימת, אלא בואו רגע לא נוציא מכונות במשך איזה שנתיים ונעשה משהו, ונשאל את הלקוחות שלו מה הם באמת רוצים, ונעשה את זה. לי יש את הפריבילגיה, את המזל, של לקוחות שלי בשנים האחרונות, הם בדיוק כאלו. כאלו שבאו או מבחוץ, או שהם התחילו בשנים האחרונות ממש, סטארט-אפים, ויש להם דף חלק, אין להם לגאסי, והם לא קשורים. לשום משקולת של אנחנו צריכים להחזיק את ארגון השירות וצריכים להחזיק את ארגון המחירות וצריכים להחזיק את כל הסאבסיידרי שלנו בעולם. בואו רגע נעשה את המוצר שבאמת הלקוחות צריכים.
ומה הלקוחות צריכים בעצם?
אז כמה דברים. אני כרגע אפתח את זה ואחרי זה אנחנו נגיע למה הלקוחות צריכים. אני פותח את זה כאילו כמעט ברמה פילוסופית, ושוב, זה אחרי כמה שיחות עם אנשים מאוד מנוסים בתעשייה בשבוע שעבר, וזה מאוד פתאום מתחבר, כי פתאום מציין עצמנו מדברים אומרים אותו דבר בכיוונים שונים. אז בואו נחזור רגע לשם, Additive Manufacturing. רוב האנשים שמכירים, ואני אגיד רגע בכוונה על פסטת למימד, ומבינים מה זה, וראו איזה טט-טוק של סימון, כאילו מראה תוך כדי הטט-טוק שלו, מגדל אייפל צומח מתוך מכונה, חושבים על הצד של האדיטיב, על הצד שאנחנו בונים בעזרת הוספת חומר, וזה נראה כמו סוג של איזשהו קסם כזה. ובעיניי הדבר שבאמת הלקוחות רוצים זה שאנחנו נתחיל לחשוב על התחום הזה כ-manufacturing. אבל manufacturing זה לא כזה נוצץ.
פחות סקסי.
פחות סקסי. רק מה? זה מה שכולם צריכים. כי עכשיו אנחנו יושבים על קורסה ויש לי מיקרופון שממש ממש קרוב לפה שלי וכולם, ויש פה קוס ויש פה מספיק מחשוב כדי להטיס משהו לירח, או לפחות להטיס, להזיז צוללת או מסתבר. וכל הדברים האלו מיוצרים, הם יוצרו, צריך דברים פיזיים שמישהו היה צריך לגרום להם לקבל את הצורה שלהם. כאילו לקחת חומר גלם שנמצא בצורה כלשהי, ולשנות את הצורה כדי שיהיה לו גיאומטריה מסוימת, זה נקרא יצור. זה התחיל, צורך היה, מהאדם הקדמון של, כאילו, דפק על אבן כדי לייצר עוד הגלגל או לא יודע מה. אבל, וזה המשך היום, ביום-יום. יש היום טכנולוגיות שהן טכנולוגיות ייצור. יש תקנים וטכנולוגיות של ייצור. יש שיטות, יש מערכות מחשוב, יש אנשים שמתמחים בזה. כל עוד additive manufacturing לא יחשוב על עצמו בתור אירוע של שיטה אחרת לייצר, כדי לקבל את היתרונות של additive manufacturing, זה לא יפגוש את הפוטנציאל המטורף שנמצא שם, והפוטנציאל נמצא, אני מאמין לגמרי, כאילו, שלא ישתמע שאני אומר, זה סתם הייפ, זה בועה, זה לא. לא, לא, הפוטנציאל שם, ואנשים רוצים את זה, ויש סיבות טובות, כאילו, נסתכל, אם ברגע נמנה את היתרונות של additive manufacturing, יש יתרונות, והם יתרונות אמיתיים, צריכים אותם. אבל אם הציוד נבנה לא כציוד ייצור, אלא ציוד שבא מניח חומר שכבה על שכבה, זה לא יפגוש את השוק. עכשיו, רגע נחזור. למה בעצם זה לא, כאילו, איפה זה מתבטא? איפה זה מתבטא בסוף בשוק? בעובדה שאנשים רוצים לייצר, אבל הם לא מצליחים, למרות שהם יכולים ללכת לקנות מכונה ולעשות איתה משהו מפלסטיק. הם יכולים לעשות איתה משהו ממתכת. אם רגע עושים קליק אחד נמוך יותר, הבעיה בעיניי זה החומרים. וזה נובע מהעובדה שאופה, מעובדה היסטרית, ואני סיפרתי קודם איך התחילה את פסת הזמר, נכון? עם צ'רקול ודבק חם של סקוט קרמפ. מדובר על, בוא נראה, כאילו, וואלה, יש לנו דרך, מה זה מגניבה לייצר גיאומטריות, לייצר גופים, על ידי הוספת חומר. אז בוא נעשה איזה מכונה. ואחרי זה אנחנו גם נראה איזה חומר אפשר להכניס לתוך המכונה הזו כדי לייצר את כאילו, לייצר את הגוף. בשנים הראשונות של סטרליזיס בארצות הברית, הם ניסו בכלל לעבוד עם שעבה. כי אפשר להתיך את זה בקלות. יש לו בעיות, יש לו צרות אחרות, ויש גם דרכים להדפיסים שעבה, אבל... ואז, כשפתאום התחילו לעשות את כל המכונות האלו מדהימות, שמראים אותם בטלוויזיה, ומראים אותם בתערוכות, ופתאום כבר יש תערוכות על זה, והמון המון כתבות על איזה מין מהפכה תעשיית את הברעה, וכל מיני דברים כאלו על זה ש... יש מכונה ששולחים לקופץ והיא עושה כל מיני תנועות ופתאום יש גוף מאיזשהו חומר. כולם מאוד מאוד אמרו, וואלה, בוא נראה מה אפשר לעשות עם הדבר הזה. ואני זוכר כשהייתי מעביר כל מיני דרכות באובג'ט, שאני הראשונות שם, שאשכרה הייתי אומר לאנשים שמציג להם, תראו, זה דבר מדהים, אנחנו עושים את המכונה ויש לנו את החומר. אנחנו מוכרים את זה לאנשים, והם באים בכל מיני רעיונות למה אפשר לעשות עם זה. ואנחנו אפילו לא חשבנו על הרעיונות האלו. ואז זה כ-2014, כאילו נגמרו להם רעיונות. הדרך הנכונה לחשוב על מכונת ייצור, שתי דרכים. דרך ראשונה, בואו נסתכל על השולחן הזה, הוא לדעתי עשוי ממתכת, אני מסתכל על זה שולחן שיושב פה, שיושב פה בחדר, אני מחליט שאני רוצה לעשות שולחן למתכת. אני הולך ומתכנן אותו ומחליט איזה מתכת אני, כאילו, אני צריך שולחן ומה הוא צריך לעשות, מה צריך את הגובה שלו, האם הוא שולחן לסלון או שולחן אוכל, או כאילו, יש לו איזה אפליקציה, הוא צריך לעשות משהו, השולחן הזה. ואני חושב איזה חומר אני רוצה לעשות אותו, עם מסיבות אסתטיות ועם מסיבות של חוזק, וכל מיני סיבה, אני בוחר איזשהו חומר. ואז אני תכננתי את השולחן, ויש לי את החומר שאני יודע, ואני שולח את זה לאיזשהו יצרן, והוא אומר, אוקיי, את החומר הזה, יש את המכונה הזו שמאבד אותו, וככה היא חותכת, ושם אני מרתך, וכל מיני דברים כאלו, אם זה שולחן למתכת, לצורך העניין. אז כן, אז יש לקוח, יש לו צורך, יש לו, כאילו, יש לו צורך בשולחן, והשולחן הזה הוא למשהו ספציפי, ולפי זה, האפליקציה מכתיבה את החומר, והחומר מכתיב את המכונה. תחום האדיטיב עובד הפוך. בוא נעשה מכונה, נראה איזה חומר נוכל להכניס תוכה, שמישהו יחשוב על אפליקציה. וזה לא טבעי.
אבל אם אנחנו, רגע, אני אקח את הדוגמה של השולחן, ואנחנו, נגיד, אני הייתי הולך ומייצר שולחן. אוקיי? מה שהיה קורה, זה שהייתי בא ואומר, אני רוצה את השולחן ממתכת, מעבר לזה שאני רוצה אותו ממתכת, אני גם יודע באיזה טכנולוגיה השולחן הזה ייוצר. זאת אומרת, אני לא רק אומר, יש פה מתכת כחומר גלם, אלא אפשר לעשות אותו בריתוך, בהזרקה, כאילו כל מיני טכנולוגיות כאלה ואחרות, שזה לא כזה משנה כרגע מהן. אבל אני בא רגע לטעון שמה שאתה אומר, אולי אפשר לחשוב עליו של, הנה, יש מכונה, יש לה מגבלות, יודעת לעשות א' ב' ג', ואם אנחנו רוצים משהו, אז בואו נתאים את מה שאנחנו מתכננים אל המכונה. שזה בעצם הטענה שהתעשייה דיברה עליה כל הזמן.
להתאים את מה שאני, את שיטת הייצור שלי למכונה, זה אומר שאם יש לי מכונות לאיבוד עץ בבית, אז אני כל מה שיש לי בבית אני אעשה מעץ. אפילו אם זה הגיוני לעשות את זה במתכת. לא ככה השוק עובד. שוק יש שיקולים כלכליים, שיקולים של כדאיות, שיקולים של מסורת. יש אספקט אחד למה שאמרת, וזה אחד החסמים לזה שהתחום הזה, אפילו עם מה שיש לו היום, לא חודר לכל המקומות שיכול לחדור. ודרך אגב, זה עובדה די ברורה. כאילו, מצד אחד, לא מספיק משתמשים ב-additive manufacturing, כי החומרים לא שם, כי המכונות לא שם. מצד שני, גם למה שנמצא, יש עדיין לא מעט אפליקציות שאנשים פשוט לא חשופים לזה. ושם הבעיה היא קצת אחרת. הבעיה היא שאנשים לא חושבים, בגלל שאנשים חושבים על additive manufacturing בתור מסוג של קסם כזה, המחשבה היא, כל מה שאני אתכנן, לא חשוב איך, אפשר לייצר אותו. עכשיו, הטרגדיה זה שזה אולי נכון, את הגיאומטריה אפשר לעשות, אבל זה לא בהכרח יהיה משהו פונקציונלי שאתה יכול לעבור איתו. עכשיו, אני מקווה שאני לא נכנס פה יותר מדי להיות המהנדס, כאילו, תעצור אותי אם אני, כאילו, לא רוצה שאנשים יתחילו לדמה מהעיניים, יתחיל לדבר על...
מהאוזניים, אבל כן.
לא, הם ידמו מהעיניים, זה כל העניין, מהאוזניים זה קל. יש מה שנקרא, כשמתכננים כל דבר, אם זה שולחן, אם זה מיקרופון, ואם זה... סאבמרסיבל, כאילו, ההוא שנכנס תחת, יש שם לטיטניק. הרעיין במהנדסים, זה מהנדסים, הם יודעים להפעיל שיקולי תכן. Design considerations. להבדיל מתכנון, שזה planning, זה משהו אחר. בעברית רואים תכן. וכאן נכון, כאן זה בדיוק מה שאמרת. כשאני יודע שאני את החלק, כשאני עכשיו מתכנן, אני אייצר בהזרקת פלסטיק, אז אני יודע איזה שיקולי תכן יש לי בהזרקת פלסטיק. יש איזה ספרים. כאילו, הכלל הראשון בהזרקת פלסטיק, העובי הדופן צריך להיות אחיד בכל מקום. למה? ככה, לא חשוב, לא ניכנס לזה. אבל זה הסעיף הראשון בכל ספר כזה. ולעיבוד שבבי, מה שכולם כאילו מכירים מהמחרטות של עזה, גם יש שיקולי תכן. ולציקה יש שיקולי תכן. אבל כשבאים ל-additive manufacturing, כולם חושבים, זה דבר כזה שמייצר כל גיאומטריה, אז למה אני צריך שיקולי תכן? וזה לא נכון. לכל טכנולוגיה של additive manufacturing, מבין כל הטכנולוגיה שפירטנו קודם, יש שיקולי תכן שלהם. ואנשים בדרך כלל לא לומדים את זה. ומה שאנשים מנסים לעשות, בעיקר כשמדובר על rapid prototyping, הם באים אומרים, אוקיי, מה זה rapid prototyping? אני עושה בצורה מהירה את הטיפוס, את הדגם. זה אומר שאם בייצור סדרתי אני אצר את החלק הזה בהזרקת פלסטיק, אני רוצה להדפיס אותו, שוב אמרתי להדפיס, אני רוצה להדפיס אותו כמודל כדי לראות לפני שזה, אם זה גיאומטריה נכונה, זה מתחבר לי הכל, ואחרי זה אני אעשה את הייצור הסדרתי בהזרקת פלסטיק, אז אני מתכנן את זה להזרקת פלסטיק, כי זה מה שאני... עכשיו אני רוצה להדפיס את זה. אני מדפיס את זה, אני לא לוקח בחשבון שיקולים שמה שהדפסה צריכה. כי אני לא רוצה שאני את הגיאומטריה, כי המכונה של... משין, עכשיו צריכה שיקולים אחרים. יש פה התנגשות.
וזה בעצם הופך את הטכנולוגיה לטכנולוגיה שהיא לא הייצור, אלא חלק מהתהליך של ההכנה לייצור. זאת אומרת, אני כאילו, אם פעם הייתי צריך ללכת ל... לא יודע לאן כדי לייצר דגם, אז היום אני בודק את זה פה.
כן, נכון. ומה שקורה זה שאנשים באים אומרים, אוקיי, אז עכשיו, אז אוקיי, אז מה הכי קרוב, איך הכי קרוב אני יכול להגיע לגיאומטריה שאני רוצה בסוף להזריק? ואני לוקח, אוקיי, אני צריך גיאומטריה מאוד חלקה, עם פרטים מאוד תנים, חורים מאוד תנים, כאילו קירות מאוד דקים. הכי הגיוני לעשות את זה מ-SLA, DLP או PolyJet, Inkjet, כאילו טכנולוגיה של אובג'ט, של הזרקת פוטופולימרים, בסוף מדובר על טיפות מאוד תנות, או UV מתמצקות. אפשר לעשות את זה יופי של גיאומטריות. אין שום בעיה. אבל למשל, בתחום של... של כל מה שקשור להזרקת דרך ראשי הדפסה, מה שנקרא PolyJet או PolyJet של Fluidic Systems, יש עוד כמה חברות שעשו את זה, בסוף המגבלה היא ראש ההדפסה, ואם ראש ההדפסה אומר שחומר טוב אני לא יכול לעבור שם, ואני צריך להדפיס, אז אני מעביר חומר לא טוב. ואם אני עכשיו מדבר על זה שאוקיי, בוא נאמר שבאמת יש לי סדרה מאוד קטנה, ואין שום סיבה לעשות תבנית הזרקה, ואני רוצה... לייצר את זה עכשיו רק באדיטיב. החומרים שיש לי הם חומרים לא טובים. כאילו, הם או שלא יציבים, לא מדבר על עיקרים, עיקרים זה לא, 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 גם לא העולם שלי, לא איפה שאני חי, וגם אני חושב שאם ה-use case וה-value שאתה נותן הוא מספיק טוב, אז אנשים גם ישלמו.
אז בעצם, אם אני מבין נכון, המכונות תוכננו ככה, שהם יאפשרו לעשות דברים שאולי קל ונוח לעשות, ואולי משרתות צורך מאוד מאוד נקודתי של פרוטוטייפ של שלב התהליך, אבל אם אתה באמת רוצה את החלק עצמו, שיהיו לו תכונות של, לא יודע, פוליטילן, אז כמו שאומרים באפסנאות, וואלה אין.
אז כמה דברים. קודם כל, עכשיו אני הולך לעצבן ממש הרבה אנשים, כי אמרתי את זה כבר לא מתי אנשים בחגרה שלי, ואף אחד לא אוהב לי את זה. אין דבר כזה אפליקציה של רפיד פרוטוטייפינג. זה בלוף, בעיניי. אנשים עשו פרוטוטייפינג, אנשים עשו עובד טיפוס, גם לפני שהיו מדפסות FDM או SLS, כאילו, גם בפני שנות ה-80, אנשים עשו עובד טיפוס, אתה יודע, ייצרו אוטו, עשו אף טיפוס לאוטו, גם בשנות ה-70. לא המצאנו שום דבר. זה רק שיטות ייצור שמתאימות לסדרות מאוד מותנות או לאף טיפוס. הסיבה ש-Additive Manufacturing בתקופה מאוד מאוד ארוכה דיבור על Rapid Prototyping, זה בגלל שהחומרים לא היו שם כדי לייצר חלקים שהם יציבים לאורך זמן, או שהם חזקים לאורך זמן, או שאפשר לסמוך על החוזק שלהם. כאילו, יש מקרים שאתה מדפיס ואתה לא יודע אם אתה עושה שני חלקים והחוזק שלהם יהיה זהה, למרות שהם נראים זהים גיאומטרית. יש כל מיני מגבלות. בעיניי הדבר הנכון הוא ללכת ממש ממש הפוך. הוא ללכת לפוך כאילו לדרך חשיבה, אבל אם אני עכשיו אדבר עם אנשי פרודקט, אז מבחינתם זה נראה הכי הגיוני בעולם. אתה הולך, רואה לאיזה שוק אתה רוצה לפנות, איפה אתה חושב שימצא שם כסף, אתה רואה, אם יש לקוחות שם, אתה מראיין אותם, רואה מה הם אומרים שהם רוצים, ומה בעצם הם צריכים, שני דברים שונים, וברגע שאתה מבין מה הם רוצים ומה הם צריכים, אתה הולך ומייצר את המוצר שצריך.
שזה בעצם תהליך פיתוח מוצר רגיל.
בגמרי.
שאתה בא ואתה אומר, אני קודם כל בתור מנהל מוצר, יש לי לקוחות, אני חושב מה הם רוצים, לפני שאני...
נכון, והנקודת, כאילו, הפוקל פוינט בשלב הזה בעיניי, ויכול להיות שאני, כאילו, אני מקטין, ויהיו הרבה אנשים שיופתעו שאני אומר את זה, זה החומר. כאילו, השאלה בסוף שאני רוצה לצאת מלקוח פוטנציאלי כזה, זה איזה חומר אתה, כאילו, באיזה חומר אתה רוצה לבנות את החלקים שלך? אני אתן את הדוגמה הכי, כאילו, אני אתן שתי דוגמאות, אני מקווה שזה לא יהיה יותר מדי, בוא נראה. אלומיניום. חומר שכולם מכירים, לכולם משתריסים בבית, המסגרת מסביב, אלומיניום. כאילו, לא צריך להיות מהנדס מכני כדי לפגוש אלומיניום. יש סירים, אלומיניום, בדרך כלל מצופים, כל מיני סיבות. אלומיניום, מהנדסים אוהבים לתת שמות לחומרים כדי שיכולו לזהות אותם, ובדרך כלל שאתה אומר אלומיניום, כאילו, לאיש ברחוב, אז הוא חושב שזה חומר אחד, אבל אצל מהנדס בראש שרצים כמה עשרות, אם לא יותר סוגים. אבל באמת, באמת, המהנדסים שמתכננים באלומיניום, יש לזה 5 גריידים, 5 סוגים שהם מכירים והם יודעים. כאילו, לא ניכנס לזה שם פרטים, אני אגיד רק מספר אחד כדי לא להבהיל את כולם, והמספר הזה הוא 60-61, 6-0-61. סוג של אלומיניום. מאוד מאוד נוח לאיבוד שבבים, מאוד מאוד נוח לריתוך, נוח לטיפול טרמי, ככה שהוא יכול להיות מאוד חזק. כיף של חומר. וזה החומר, בדרך כלל שאתם נוגעים, כשאדם נוגע בפרופילים, בתריסים, זה החומר הזה. ומהנדסים שרגילים, כאילו לא רק ישישים כמוני, אלא גם היום, לומדים על אלומיניום, ולומדים לתכנן חלקים, ומצאים בחברות הנדסה, כמו מנימן ואחרות, שרוצים לצייר חלקים מאלומיניום, בדרך כלל, אחרי שגרמו לצייר את הגיאומטריה, יחשימו למטה חומר ליצור 60-61, וזה הולך לכל יצרן שחורט או מקרסה או מה שלא יהיה, והוא יודע לקנות את זה ולצייר את החלק.
שבעצם הדבר הזה הוא חומר סטנדרטי שאפשר לקנות.
חומר סטנדרטי מקובל, וזה כשאנשים רוצים לעשות חלקים מאלומיניום, הם עשו את זה 60-61. עכשיו בוא נאמר שאתה בא ואומר, אוקיי, לי יש מפעל שמייצר חלקי אלומיניום. כל מיני חלקים. כאילו, באים אליי אנשים ורוצים לייצר חלקי אלומיניום, והיום אני בא ואומר להם, תקשיבו, אל תבוא אליי אם, 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 אם אתם לא צריכים 200. כאילו, סדרה פחות 200 לא משתלם לי להתחיל לתכנת, המכונות, בלגני וזה, אז הוא אל תבוא. ויש שם, יש שוק פנטסטי לכאלו שרוצים 10 חלקים, רוצים 50 חלקים, יופי של שוק. אתה אומר, רגע, additive manufacturing, אחלה דבר, כאילו, סיפרו לי שזה שובר את האקונומי וסקייל. אין, כאילו, 1 ו-100 יוצרו באותו דבר. נהדר. אז הולך ומסתכל מסביב, עושה גוגל, או הולך לתערוכה, ואומר, אוקיי, בוא נראה אם כאלו מכונות שיודעות לנהל אלומיניום. ואומר לו, ודאי שיש. ואז הוא שואל, כן, אבל איזה אלומיניום? אומרים לו, אלומיניום סיליקון 12, מגנזיום, מה? מה זה החומר הזה? מתחיל לחפש, להשוות, הוא מגלה שרגע בעצם, זה יותר קרוב לסדרה 4, זאת אומרת, 40 משהו, שזה חומר ליציקה, שהוא אולי ניתן לריתוך, אבל יש בו איזה רק 2 גרדים שניתנים לטיפול טרמי, ובאופן כללי הוא לא ממש חזק. וזה לא מה שאני רוצה. אני עושה חלקים 61, כאילו, מה אתם משחקים? כדי לעשות את הגיאומטריה או את הסדרות הקטנות, אני אלך על הכוחות שלי ואגיד להם, תשנו את התכנונים שלכם? מה פתאום? צריך לזכור שאני חי בעולם האדיטיב, אבל היצרנים, ההוא שנמצא, כאילו, שיש לו וורקשופ, שיש לו מפעל קטן, הוא לא...
זה אפילו לא יצרן, בסוף זה הלקוח קצה, שעכשיו צריך לקבל סדרה קטנה.
כן.
אז צריך שהדברים יעבדו, והם אמורים לעבוד בחומר X, אז אי אפשר להחליף חומר.
כן. ואז שואלים, רק אבל למה? הוא ככה, כי יש מכונות SLM, אלו שמדפיסות עם נרוסטה, די בקלות. אז שמנו בתוכם אבקת אלומיניום, והאלומיניום לא אוהב את הלייזר. אז עשינו כל מיני דברים לאלומיניום, והאלומיניום היחיד שעובד לנו זה זה. אז זה אלומיניום, אבל זה לא אלומיניום שלקוח רוצה, אז הוא לא יקנה את המכונה. או שהוא כן יקנה ויעשה איזה מודל, או כשהוא עם חברת תעופה, והוא באמת צריך להראות איזה מודלים מזה, אבל זה לא שוק. יש שוק ענק של כל בתי היציקה שעושים כל מיני חלקים מתחתיים, ובהם אומרים, בסדרות תנות, אנחנו, אדיטיב יהיה פנטסטי, אבל תביאו את החומר שאנחנו רוצים. ואז מתחילים לשאול את התעשייה, כן, אבל למה אתם לא עושים את החומר הזה? לפני זה. אתה הולך היום בתערוכה, כאילו, אתה הולך לפורמנקס, תערוכה מאוד גדולה בגרמניה, או לכל היצרנים שמייצרים מכונות שמדפיסות אלומיניום, ושאל אותם שאלה מאוד פשוטה, תגידו על הכחול שלכם, איזה חומר הם רוצים? תוך שנייה, שומעים לך 61, אף אחד לא... איזה חומר אתם מוכרים להם? אלומיניום 12 וזה. אוקיי, למה? כי זה קשה. יופי, ואז אני בא ואני אומר, אוקיי, זה קשה? אוקיי, זה המקצוע שלי. זה מה אני עושה בחיים. אני עוזר לחברות לעשות את המכונות שהלקוחות צריכים. ואני לא אמרתי שזה קל, אבל יש את האנשים שיודעים לעשות את זה. זה פחות מסובך מלטוס לחלל. זה obviously יותר מסובך מלייצר submersible, אבל המכונות שלנו לא מתפוצצות. ויש לי שתי דוגמאות, שהייתי מעורב, עכשיו אני גם מעורב, של חברות שבאו ואמרו, כאילו, אנחנו מוצאים אלומיניום, ולכן אנחנו נדפיס 60-61, ואנחנו נעשה כל מאמץ כדי לא לצאת עם מכונה לפני שהיא מדפיסה 60-61. וברגע שהם שמים את המכונה הזו בשוק, השוק שלהם מטורף. ויש דוגמאות כאלה בפלסטיק. בפלסטיק, המקבילה 61 בפלסטיק, לצורך העניין, זה נקרא ניילון 6. PA6. אני דיברתי עם, כאילו, בכיר בתעשיית הפלסטיקה, שיצא לי לעבור איתו, כבר שהייתי בגרמניה, אפשר להגיד, תגיד לי, איזה חומר אנשים רוצים? ניילון 6. דרך אגב, כל פעם שאתה מוזיק מקדחה ביד, כל פאור טול זה ניילון 6. אתם, כאילו, יש ייצור בניילון 6, זה, יש מכונות שעושות? אז כן, אי שם באנקדוטה מישהו יגיד שכן, אני מסוגל, אבל בסוף, כשאתה מגיע ליום יום ואתה עכשיו באמת צריך לייצר משהו, הוא אומר לך, עזוב, ניילון 12. כאילו, עזוב, כאילו, לך ניילון 12 זה יעבוד לך. אז לפחות בניילון 6 מתכוונים שם. עכשיו, הדוגמה השנייה שרלוונטית זה איך זה הדברים כן יכולים לעבוד בעצם כשבאמת אין ברירה. וכאן אני צריך לחבר את זה דווקא כאילו עד לפני שנה ומשהו הייתי CTO של חברת פודטק בארץ. חברה צייבורית, חברה שלצורך העניין מדפיסה המבורגרים טבעוניים. אני מפשט מאוד. אתה לא יכול לשחק בחומר. אנשים אוכלים את זה, כאילו, הם מכסים את זה לפה, זה צריך לעבור מערכת העיכול שלהם. אין משחקים. החומר הזה צריך להיות קודם כל בטוח, אחרי זה טעים, אחרי זה כל השאר. אתה לא יכול לשחק בחומר כדי שיעבור במכונה, אין דבר כזה. ובתחום של מזון, אנשים מבינים את זה, אבל אנשים, איך שבתחום של מטל ופלסטיקה, כאילו מתכת ופלסטיק, שאומרים, אבל זה קשה. אפשר לעשות את המכונות האלו. אם הפיזיקה מאפשרת, אז אפשר לעשות את המכונות האלו. היום, כמו שאני רואה את זה, רק חברות שהן באמת סטארט-אפים שהן תבוכים היטב, יש להם את היכולת באמת ללכת לנוע בכיוון. עבדתי 3 שנים עם זירוק פרצת הברית. זירוק סיקים הסאבסיידרי לתחום של אדיטיב. וכשהם פנו אליי, מי שניהלה שם את האופרציה, טלי רוזמן, חברה טובה, מכירה היטב את השוק, וכשהיא נכנסה לשם, פנתה אליי, אמרה לי, בוא תעזור, ואני אמרתי, תקשיב, מה אתם עושים? אלומיניום? אוקיי, 60-71, אחרת, עזבי. וזה עובד. ויש עוד חברה אחת שהיום אני עוזר לה, חברה באירופה, שגם עושה את זה.
אז בעצם, אם אנחנו ככה טיפה נסכם את הדיון, התעשייה הזאת היא כרגע במקום ש צריך למצוא את מה שאנחנו קוראים לו product market fit, זאת אומרת, את ההתאמה בין מה שהשוק צריך למה שהמוצר יודע לתת, ומי שלא ייתן את זה, פשוט יישאר סוג של גימיק טכנולוגי נחמד, nice to have, שאני מחזיק פה אצלי בסדנה, אבל אני לא באמת מה שהתעשייה הזאת רצתה להיות.
נכון, התעשייה הצורך היום מדבר בשני קולות. כל אחד שאומר לשם אפשר ללכת, ואני מאמין בזה מאוד. דרך אגב, לא יותר מדי רחוק, כאילו, אמירות כמו זה יחליף את כל שיטות ייצור, זה קשקוש, זה לא, אין דבר כזה, יש מקום לכולם. אם אני רוצה לייצר 100,000 חלקים, אני אשתמש בשיטות הרגילות, סטנדרטיות, לא אלך לאדיטיב. אבל אם פתאום צריך 1 או 10, אז זה הגיוני, יש מקום לכולם. תעשיית הייצור לא נגמרת, אופה, תעשיית הייצור, תעשייה של טריליונים. אני חושב שקרוב ל2 טריליון, היום אני לא זוכר בדיוק את המספר. אז כן, אז כל עוד לא יצרו בדיוק את ההרכב הנכון, שתומך בחומר הנכון, זה יהיה אנקדוטלי מדי, וחבל, כי זה קיים, זה עובד. יש דוגמאות טובות, דרך אגב. יש דוגמאות לאיך באמת הדבר הזה קרה ועבד. למשל, תחום הדנטל, תחום השיניים, ספציפית אורתודנטיה, ספציפית קליר אליינרס. קליר אליינרס זה מין גשר פלסטיק כזה ששמים על השיניים, שדוחף את השיניים למקום. וכל התעשייה הזו נסמכת על העובדה שאתה סורק שיניים של פציינט, בעזרת מחשב באים ואומרים, אוקיי, מה היעד, לאן, איך הם רוצים שהפה שלו ייראה, ועכשיו מייצרים כמה מודלים, מה שנקרא stone models, כמה שלבים.
של השיניים בעצם.
של השיניים, ועל זה עושים משיכת וקום בשביל הקליר אליינר עצמו. עכשיו, יגיד החכם, למה לא נדפיס את הקליר אליינר הזה עצמו? כי אין את החומר המתאים. בואו נתקדם. תעשייה שמוכרת עשרות מכונות, תעשייה שמוכרת עשרות טונות של חומר. אז זה, כאילו, clear analysis כאלו, זה עניין של עשרות אלפי שקלים לפציינט, או, לא בדיוק, פעם אחרונה שבדקתי, זה היה משהו כמו 20,000, זה היה לפני כמה שנים. בארץ, יש חברות בארץ שמתעסקות בזה, יש חברות בחול שיש להם מפעלים, שיש להם מכונות אדיטיב, שמשתמשות בעיקר אותם פוטופולימרים, שהם לא יציבים לאורך זמן, אבל לא צריך את זה לאורך זמן, מדפיסים, מושכים וקום, ואחרי זה אפשר לזרוק את הסטול מודל. יש פה, כאילו, שבוע שעבר, ראיתי case study של חברה שנקראת Rapid Shape, שבאופן מאוד מעניין, יצאה מתוך איזה מפעל של יציקות, של הזרקות, חברה, כאילו משפחה שנקראת שולטייס, כנראה חברה או משפחה מאוד מוכרת. והם החליטו, אני יודע שהם החליטו בסביבות 2012 או 2013, הם החליטו לבדוק איך הם יכולים להכניס אדיטיב לתוך המפעל שלהם, מפעל של יציקות, מפעל של הזרקות. ומה שהם עשו, הם הלכו ל-TNO, אני מכיר את זה מהכיוון ההוא, TNO זה, זה, זה ארגון מחקר הולנדי, והם הסבירו להם איך אפשר לעשות הדפסה בעזרת פוטופולימרים, בעזרת מה שנקרא DLP. ומה שהם עשו בשלב הזה, זה הם התחברו לחברה שעושה clear aligners. והם הלכו ביחד, יד ביד, ופיתחו מכונות הדפסה, שעושות רק clear aligners. כאילו, אם, כאילו, דמיינו איך נראית לסת, זה משהו כמו, נגיד, 40 מילימטר, המכונה לא מדפיסה מעל 40 מילימטר, לא צריכה.
כן.
לא צריכה. ועשו לזה גם, למשל, מערכת, דברים האלה עובדים 24 שעות, עשו מערכת פריקה אוטומטית, מערכת הזנת חומר אוטומטית, כל מיני דברים שהיום אתה יכול לקרוא בפסט DLP פה למשרד, תעשה את אותם חלקים, אבל הם לא יהיה לך את האוטומציה הזו. והם באו ואמרו, אוקיי, הנה לקוח שעושה, שצריך clear aligner, הנה יצרן שמייצר לו אותם. אפשר להשתמש בו באדיטיב. בוא נייצר את ניקח את החומר המתאים וייצר את המכונה המתאימה לזה. האמירה בתחום האדיטיב בדרך כלל זה שאנחנו נעשה מכונה ואפשר לעשות בה הכל. אפשר לעשות הרבה, בסדר, אני מקבל, אבל הכל זה פשוט מקבלים משהו שלא עושה שום דבר כמו שצריך.
לפני שככה אנחנו נסיים, יש לנו כמה שאלות קבועות.
אוקיי.
השאלה הראשונה היא, מה המוצר אהוב עליך בחיים המקצועיים ובבית?
אוקיי.
ולמה?
ולמה, או, גם למה. אז בחיים המקצועיים, כאילו סביר שאני אמור שאהוב אליי לספר על איזושהי...
מדפסת DLP.
מדפסת, לא DLP דווקא, היה לי אומן די ארוך עם DLP, אבל לא... אז סביר שאני עכשיו אבוא ואני אגיד רגע, הנה המדפסת הזו. אני ההוא שעושה מכונות, אני לא נקשר למכונות. תמיד, כאילו, לא מהצוותים שלי כבר אמרו לי, רגע, אתה לא מתרגש מזה שאף טיפוס עובד? אבל לא, מתרגש, אני מתרגש שזה מפוגש את השוק. אז באמת אני כאילו אומר, אוקיי, נצלחנו. אז יש שני מוצרים שבאמת התהליך עליהם היה, כי הוא משמעותי לי. אחד מהם זה מכונה שנקראת Object 1000, היא הייתה מפסת האינג'טה של Object הכי גדולה, שאני חושב שעד היום לא עשו גדולה כמוה בשוק. כזה שמטר על 80 סנטימטר. וזו בתכלס הייתה המפסת הראשונה שהייתי, שממש מעורב בטכן שלה, או בהבאה שלה לשוק מההתחלה. אין בה משהו מאוד מאוד מיוחד, וכנראה שהיום הייתי עושה את האחרת, ויש לא מעט אנשים שישמעו את זה ויגידו, כן, אנחנו כבר גם יודעים מה הרצאה את האחרת, אבל פינה חמה בלב לא ספק, בעיקר בגלל הצוות. הצוות שעבד על זה. בגלל הצוות גם מאוד, כאילו, אחת התשובות שחשבתי עליהם זה זירוקס. כאילו, במשך 3 שנים עבדתי שם עם אנשים חכמים, מדהימים, כאילו, זירוקס, כאילו, זה חתיכת מפלץ, זה אלו שהמציאו את הווינדוס, וכאילו, טוענים שהמציאו את העכבר, והם רובים באינטרנט, וכל מיני דברים כאלה. אז... לעבוד עם פארק, לעבוד עם אנשים שפיתחו ראשי הדפסה פעם, כאילו של דו-ממד, וכאילו דוקטורים כולם, 30 שנות ניסיון. זאת הייתה חוויה מאוד מדהימה, בעיקר בגלל הענווה. וההתגייסות לגרום למוצר לקרות.
ובבית?
בבית. אוקיי, אז... יש את התשובה הדיפלומטית, והתשובה הדיפלומטית היא דייסון. למה דייסון? פותר לי בעיה. כאילו...
פרודקט מרקט פיט.
זה, כן, זה מנקה לי את הבית בזריזות, תוך 5 דקות של שאיבה, אנחנו חיים עם, טוב, לי הרבה, אין הרבה שיער על הראש, אבל שני הילדים שלי די, כאילו, מריחי שיער, הבן והבת, וגם בסוף לזה יש כלבה מאוד מאוד שיער. משירה, ועוד שני חתולים שהולכים מכות, ולכן משירים אחד לשני את השיער. ולכן הדייסון, פחות או יותר, אם לא עוברים פעם ביום, זה אירוע, וזה מאוד מאוד נוח, מאוד מאוד קל, מאוד מאוד פשוט.
אפורדבל.
כן, כאילו, פותר לי בעיה בחיים, חוסך לי זמן, אחלה. זו התשובה הדיפלומטית. התשובה הלא דיפלומטית מתחברת לתחביב שלי שהוא לא שגרתי, או בטח לא שגרתי לדבר עליו, וזה נשק. אני חובב נשק, יש לי נושא נשק, בלי להיכנס לפרטים, נושא נשק כבר עשרות שנים, 30 שנה האחרונות, אותו אחד, ויש לי איזשהו חיבור מאוד מאוד מוזר אליו. 30 שנה למכונה שעובדת ותחת לחצים מאוד גבוהים, צריך לדעת כל מהנדס, הגיע הזמן להחליף, לך תדע, זה הדבר הזה יכול להתפרק לך. אני אפילו יודע מי הולך להחליף אותו. זה פחות או יותר הנכד של הנכד שלו. מאותו יצרן, חברה גרמנית. אבל זה באמת, כאילו שדורים על פה, מקטפית, זה משהו שהוא נחשב בתחום של כל הקוקויים האלו, שבאמת... לא חושבים שנשק זה משהו כדי לעבור אותו בטירונות, אלא יש שם המון טכנולוגיה והמון ארגונומיה והמון בטיחות ו-15 אלף דברים. וספורט, דרך אגב, כאילו כלי על המטרה. יש תחרויות הדברים האלו. מדובר במשהו שבאמת פותח, ספציפית הוא פותח לפי דרישות של המשטרה הגרמנית בשנות ה-70, בשנות ה-60. בשנות ה-70 הוא כבר יצא לשוק, אני קניתי את שלי בשנות ה-90. ונשק שאני שמאלי, הנשק הזה אין לו, כאילו, לא אכפת לו את הימין או שמאלי, הוא לגמרי סימטרי. בלי שיהיה עליו שום, כאילו, חבר'ה מכירים את הגליל, יש לו נמצא מימין, נמצא משמאל, לא, אין לו. הם הצליחו לעשות משהו שהוא לגמרי סימטרי, ואין לו כל מיני לבר, זה כל מיני מקומות. וזה, כן, כאילו... אתה יכול לחתוך את זה בעריכה, כי זה נשמע מאוד מוזר שמישהו בא ואומר, רגע, אקדח זה משהו. זה, אבל ברמת המוצר וברמה של מה שהם פיתחו שם, וצורך העניין, נתן את האינדיקציה הכי טובה. אני נכנס למטווח, אני שם אותו לשולחן, המדריכים מסתכלים, אומרים, אוקיי, בסדר, אתה יכול לעשות, אתה תראה, זה בסדר, אתה יודע מה אתה עושה.
איזה דגם זה אגב, סתם ש...
אקלר כוח פי 7M13. הם מאוד מסתבכים. כאילו, הבא בתור שלי יהיה VP9SK, אבל כאילו, יש להם קטע כזה עם המון עתיות ומספרים. כן, אני אפילו שקלתי, כאילו, מנסה לראות אם יש אפשרות פשוט להשביט אותו. כאילו, פשוט, אוקיי, שיהיה חתיכת גוש פלדה. כאילו, ולגנות אחד, כאילו, יש לי רישיון, אז לגנות אחד אחר, אבל אשכרה, להשאיר אותו בתור פריט הספנות. כי... תראה, יש אייקונים. יש אייקונים בכל תעשייה. כאילו, אנשים מסתכלים על זה החיפושית הישנה של פעם, עם כל ההיסטוריה הנוראה שיש מסביבה. כאילו, מסתכלים על המקים הראשונים. יש אייקונים בתעשיות. זה אחד האייקונים.
משה, תודה רבה.
תודה לך.
שמחנו מאוד.
גם אני. תודה רבה.